Tadi mana semuanya dia? Sudah. ואנחנו עכשיו לא רק מתחילים את זמן הלימודים של החורף, אלא חודש חשוון, הוא ממש חודש הראשון של עונת הגשמים. אנחנו התחלנו כבר לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, ועוד כמה ימים נתחיל לבקש את הגשם, כל עדה כפי הנוסח שלה, ואנחנו אם כן נכנסים לחורף. אנחנו צריכים להבין את המשמעות של העניין הזה של החורף. אז הראיתי לכם פה דברים של הרב קוק מסנה הסידור, עולת ראייה, וזה יכניס אותנו למשמעות של החורף. הרי מה זה חורף? חורף פירוש הדבר, יש קור, יש גשם, כך זה בארץ ישראל, לא מדברים על אקלימים אחרים שיש גשם גם בעונות שונות של השנה, אנחנו צריכים את הגשם, אנחנו רוצים את הגשם, בזמנו, למה? אנחנו צריכים מים. לא יודע כמה אתם זוכרים, לפני כמה שנים, הייתה תקופה ארוכה של בצורת, וכולם היו במתח, הגובה של הכנרת, ומאגרי המים, ומה יהיה, והלוואי שירד גשם. ככה זה. אנחנו תלויים בגשם, מבחינת המים, אפילו היום בעולם המודרני, כן, דיברו על לייבא מים מטורקיה, זה לא כל כך פשוט, לא מבחינה טכנית ולא מבחינה כלכלית. אנחנו מאוד תלויים במים, והמים האלה, הקדוש ברוך הוא שולח לנו. אנחנו לכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וזה התורה מדגישה, שזה אחד העניינים המיוחדים בארץ ישראל. שארץ ישראל תלויה בגשמי השמיים. ואנחנו לא יכולים, בניגוד למצרים, שיש לנו שם את הנילוס שזורים כל הזמן, והם פשוט צריכים לדאוג להעלות את המים מהנילוס ולהשקות בו, אנחנו מחכים, ממתינים, מצפים, מתפללים לקדוש ברוך הוא שירד גשם. מצד שני, הגשם הזה, הוא לא לגמרי דבר חיובי. אתם, אם תדליקו את הרדיו אחרי הגשם הראשון, אז מן הסתם, כמו בכל שנה, יתחילו להגיד פקקי תנועה, פה מוצף, פה, הלוואי שלא. כן, יש מקומות ששיפרו את הניקוז, וטיפלו, ושכללו. זה כמובן טוב שהדברים משתכללים. צריכים לטפל בכל מה שאנחנו יכולים לטפל. אבל סך הכל, כשיש גשם, מה ההגשה הטבעית של בן אדם? הוא אומר, אני רוצה להישאר בבית. לצאת החוצה, לבטל. צריך מטריה, לפעמים המטריה לא מספיקה, צריך משהו חם נגד מים על הרגליים, גם ככה בגדים נרטבים. אם זה גשם חזק, הוא מצליף בפנים, כבר לא יעזור מה שתעשה. קר, קר, רטוב, לא נעים. לא סתם שיש פקקים. אנחנו רגילים למציאות, כן, בן אדם הולך, הוא הולך, הולך על קרקע בטוחה, לא הולך במים. יש סיבה שהמציאות היא כזאת. קדוש ברוך הוא בא ונותן לנו מתנה. אנחנו מעוניינים בדבר הזה. זה טוב בשבילנו. אבל זה מגיע בצורה כזאת שהיא קשה. היא לא נעימה לנו, היא מקשה עלינו את החיים, היא דוחפת אותנו להישאר בבית. למה זה ככה? זה חייב להיות ככה, אנחנו לוקחים את זה כנתון, אין מה לעשות. קיץ חם, חורף קר, בקיץ יבש, בחורף רטוב. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בכוונה. חז"ל אומרים שכשאנחנו מבקשים או משבחים את הקדוש ברוך הוא קודם, כן, מה שאנחנו כבר עושים היום, לפני שאנחנו מבקשים את הגשם, משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, משיב הרוח ומוריד הגשם, אנחנו עושים את זה בברכה השנייה של תפילת 18, שהיא ברכת הגבורות. אתה גיבור, כן, והמילה גבורה חוזרת על עצמה, מי חמוך בעל גבורות, ולכן חז"ל קוראים לזה גבורות גשמים. נראה כאן ציטוט מהגמרא, אמר רבי יוחנן, מפני שיורדים בגבורה. מה זה יורדים בגבורה? יורדים חזק? גשם לפעמים יורד חזק, לפעמים יורד בלש. יש פה עניין רוחני, הגדרה רוחנית, וכן מופיע בזוהר שיורדים מסיטרא דגבורה. כלומר, שהגשם בא מהנהגה אלוקית שהיא נקראת גבורה. מה זאת ההנהגה האלוקית הזאת? מסביר הרב כל כך. השפע היורד ממרום מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד. אין דבר כזה, חוק כזה, שאי אפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא דברים בלי צרות. צר הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לנו את הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חסד. הוא רוצה להיטיב הרבה מעבר לכל מובן שאנחנו מבינים. אנחנו מכירים בני אדם, ברוך השם, אדם שהוא טוב, חז"ל אומרים יהודים, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. יהודי הוא מטבעו רוצה לתת. רוצה להעניק, רוצה לעזור, רוצה לגמול חסדים עם השני. זה דבר מצוין. סימן שיש לו נשמה יהודית. הוא לא עושה את זה כי זה טוב בשבילו. הוא עושה את זה כי זה טוב בשביל השני. הוא לא עושה את זה מסיבות אגואיסטיות. הוא עושה את זה מסיבות של הטבה לאדם אחר. זה טוב מאוד. עכשיו כמובן, גם זה צריך לעשות במידה או במשקל. יש אפילו בהלכות, כללים. האם אדם מותר לו בכל מצב לתת צדקה? מתי מותר לו לתת צדקה? יש מצבים שאסור לבן אדם לתת צדקה. יש לו חובות שקודמות. הוא חייב לדאוג לעצמו, הוא חייב לדאוג למשפחה שלו. לא יכול לתת צדקה. אבל הוא רוצה לתת צדקה יותר מאוד. אתה בהחלט מקבל ציון טוב על הרצון הזה. אבל יש דברים אחרים, לא הבנת את סדר העדיפויות. לא הבנת את צורת הבנייה. אז יש לזה מגבלות. אבל עצם הרצון הזה להיטיב הוא דבר חיובי. אצל הקדוש ברוך הוא זה הרבה הרבה יותר. בלי בכלל מידה שאנחנו מסוגלים להבין. הקדוש ברוך הוא כולו טוב. הוא רק רוצה לעשות לנו טוב. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. מצד חסדו של הקדוש ברוך הוא מוכן לרדת בצורה מושלמת. שאדם יכול ליהנות, לקבל, בלי קושי, בלי מאמץ. בלי שום דבר שיפריע לו, הכל מושלם. קשה לנו להבין את זה? יש דוגמה בתורה. כי עניין המן שהיה גמור ומוכן להנאתו. המן ירד, כל מה שהיה צריך לעשות עם המן זה ללכת ולנקט אותו, להרים אותו. והיה שיא הטעם, שיא ההנאה, שיא הבריאות, אפילו לא הייתה פסולת. אין לנו באוכל, אין לנו בבית הזה שיש. כל האוכל יש קצת פסולת. ואם אין פסולת בכלל, אז זה כבר לא טוב, כי זה לא במילה. המן זה שיא הבריאות, שיא השלמות, זה עניין אלוקי. ככה הקדוש ברוך הוא יכול לתת. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נותן כך? אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות עד שיבוא לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. זה היסוד. אומרים חז"ל, אדם לעמל יולד. זאת הגדרה של תפקיד האדם בעולם. למה? אפשר להבין את זה בצורה מאוד פשוטה. מה קורה לבן אדם? תסתכלו מסביבכם, לא פה בחדר, אלא בעולם בכלל, באנושות, ותגידו לי מה קורה לבן אדם שאצלו הכל הולך בקלות. קיבל ירושה, אבא שלו עשיר, הוא לא צריך לעבוד. אוכל יש לו, הכל מוכן לו, יש משרתים, יש מנגנון, הכל דואגים לו. מה קורה לו? הוא מתנוון, נהיה מפונה, הוא לא מפתח את האישיות שלו. מה קורה לבן אדם שקל לו? אספר לכם סיפור קצר. פעם, לפני כמה שנים, הלכתי, היה איזה אירוע ציבורי, דווקא בשבת, הלכנו, איזשהו עניין, לא ניכנס לזה עכשיו, הלכנו לכותל בשבת וחזרנו, ברגע כמובן. ובדרך חזור פגשתי ידיד שלי, לא מבוגר אם אני בעל בן. אנחנו הולכים, הולכים מהכותל, חזרה פה, לקריית משה. ובדרך אומר, תסלח לי דוד, אני צריך לשבת כמה דקות ולנוח. אמרתי לו, לנוח? לא, לא הלכנו כל כך הרבה. אומר לי, תראה, מאז שיש לי מכונית, אני אפילו למכולת, אני נוסע במכונית. אז אני כבר לא מגיע ללכת. זה טוב? זה לא טוב. זה עובדה פשוטה שאדם בנוי בצורה כזאת שאם הוא לא יעבוד, אם הוא לא יתאמץ, השבועים יתנוונו. הרצון שלו יתנוון. היכולת שלו תתנוון. הדבר הכי בריא לאדם זה לעבוד. יגיע כפיך כי תוכל, אשריך ותוכל. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הטובה הכי הכי גדולה. נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את הכל. מה זה לתת לנו את הכל? לא כמו הורה שאומר, אני אתן לילד בלי שיבקש את כל הממתקים, את כל הצעצועים, את כל זה. זה לא טוב. איך אמרו לי פעם, נפגם כזה. אמא טובה היא אמא רעה. כלומר, כדי להיות באמת טוב, צריך להיות קצת לא טוב. כדי להיות עם מישהו רק טוב, אז זה גם לזה לא טוב. צריך לתת בחוכמה, צריך לתת בצורה שהילד, גם כולנו ילדים במובן הזה, שהאדם יתאמץ. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את הדברים בצורה הטובה ביותר. מהי הצורה הטובה ביותר? שיתחייב אותנו במאמץ. לכן הגשמים יורדים, למה יורדים גשמים? בגלל הגבורה. גבורה פירוש הדבר, מסביר לנו הרב כאן, שיש עיכובים וצמצומים, יש מחסומים, יש קשיים. הגשם יוצר קושי. הוא יוצר קושי כשהוא יורד, קשה לנו להסתדר בחוץ. הוא יוצר קושי, צריך לאסוף אותו. כן, לפעמים הוא משקיע את השדה ישר, אבל אתה רוצה לשתות. אתה צריך מנגנון שיטפל ויאסוף את המים. לא פשוט, אתה צריך להתאמץ. כן? באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות עד שיבוא לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. זה היסוד. שאנחנו צריכים לעבוד. אז כדי לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא מביא את הדברים מכיוון הגבורה ולא רק מכיוון החסד. והגבורה הזאת מקשה עלינו את החיים ואנחנו עובדים יותר קשה. זה נכון לא רק בגשם. אומר הרב שכאילו גם בשלמות הרוחנית. בא בן אדם ואומר, ריבונו של עולם, כך התפללנו לקדוש ברוך הוא ביום בראש השנה, ביום הכיפורים, ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לתקן. כולנו חוזרים בתשובה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בבקשה, תתחיל לעבוד. בא לדבר, יש לי את כל הרצון הטוב. אני מוכן לכל. רק בבקשה, קח אותי בידיים ותקן אותי. לא. לא ניקח אותך בידיים ותקן אותך. אתה תיקח את עצמך בידיים. אתה עכשיו צריך להתחיל לעבוד. נראיתי שכבר עשינו את זה בסוכות. סיימנו יום כיפור. מה נוהגים לעשות במוצאי יום כיפור? להתחיל לבנות את הסוכה. לא כל תמיד קל לבנות סוכה. יש אנשים שיש להם מקום מסודר, צריכים להביא את הגג. בסדר, יש פה מאמץ. צריך ללכת, להסתובב, להתרוצץ, צריך אחר כך לצאת מהבית לסוכה, זה לא קל, השנה קיבלנו עוד גשם בסוכה. זה טוב בשבילנו. אנחנו רוצים לחזור בתשובה, אנחנו צריכים לעבוד. כן, גם בשלמות המוכנית, שהשפע יורד מן השמיים על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחני, כדי שאדם יקבל את השלמות מהתורה, היה רואה שירד באופן גבוה. עד שיהיה האדם מוכן הידעו לשלמותו ולא עבודה ותורך. שהקדוש ברוך הוא יבוא, ייתן לנו, הנה, הכל מוכן, קח, תקלוט, תפנים, הכל בסדר. לא, לא ככה. אבל מצד מידת הגבורה נתגלו העניינים במלבושים ומסכים. זה לא קל להבין את התורה, לא רק לעשות את המצוות, אלא גם ללמוד תורה זה לא קל. צריכים להבין להתאמץ. מי שיודע מה זה לימוד גמרא, מה זה המעמד של לימוד גמרא, לעבוד על סוגיה, להתאמץ, להבין אותה, זה דבר לא קל. כל אחד ברמה שלו, כל אחד לפי המצב שלו. צריך לבוא ולעבוד, ולעבוד קשה. כמה שעובדים יותר קשה, יותר טוב. כמובן, בגלל שהרמה מתאימה, וזה דבר שמתאים לבן אדם. אז זה חשוב מאוד. גם בעולם הרוחני זה. עד שאדם צריך לעובדה ולשומרה, אומרים חזל, שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, כתוב שם בפסוק לעובדה ולשומרה, לעובדה זאת מצוות עשה, ולשומרה מצוות לא תעשה. רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה. כמו גוף האדם. זה מקביל. כמו שאדם צריך לעבוד על גופו כדי שהגוף יהיה בריא, צריך לאמץ את גופו כדי שהגוף יהיה בריא. כך אדם צריך להתאמץ מבחינה רוחנית כדי שהוא יהיה בריא מבחינה רוחנית. אחרי אתה יבוא רגיע, תשמע, זה הודעי, עשיתי, לא עשיתי. נשב בשקט, בקלות. מאמץ מדי גדול לעשות יותר. תחסוך במאמץ, לא תהיה בריא מבחינה רוחנית. ככה זה עובד. ואך אז, דווקא, רק אז, יקבל שלמות. ועל כן נמשל שפע התורה לגשמים. פרשת האזינו יערוך כמתה נקחי. הלקח, הלימוד שהקדוש ברוך הוא מלמד בדברי תורה את עם ישראל, הוא כמו הגשם. אותו כלל בסיסי. הכלל של העבודה של האדם. למעשה, זה נכון בכל עולם הגשמי. אנחנו קוראים גשם במובן של המים שיודעים מן השמיים. אבל אנחנו גם אומרים גשמיות. מהי הגשמיות? הגשמיות היא ההופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע את העולם בצורה שקשה לנו. בא בן אדם, מחפש את הטוב, מסתכל מסביב ולא יודע את הטוב. הגשמיות לא מראה לו מה הטוב. הגשמיות היא מהווה מחיצה, מסך, מין וילון כזה שאתה לא רואה נעמה מאחרי הוילון. אופן פשוט, אתה תשים נניח עץ, תשתול עץ, הוא יצמח, משנה לעץ אם המקום שהוא צומח בו הוא מקום טוב או לא טוב, אם האדם ששתל אותו הוא צדיק או רשע? לא. המציאות הגשמית לא פועלת לפי חוקים מוסריים בגלוי. מאחרי הדברים מוטמנים כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא שם. אבל באופן גלוי הדבר הזה מראה לנו פנים כאילו אין מוסר בעולם. לכן אנחנו צריכים לעבוד קשה למצוא את הטוב. אדם צריך לבוא ולהיות אדם טוב גם כשהעולם מסביב אדיש. גם שנראה לו כאילו, מה אני עושה ועושה ועושה, ואין תוצאות, שום דבר לא קורה. עד הרבה, תמיד מפריעים לי מפה ומפריעים לי משם, ולא שיניתי שום דבר בעולם. מתחשק לי להיות טוב, אבל אני רוצה להגיש את הטוב, אני רוצה להגיש את כל המציאות מסביבי. מתאימה לטוב הזה, נהנית לטוב הזה, מגיבה לטוב הזה. והעולם הגשמי, אדיש. כמו שאומרים, אתה דופק את הראש בקיר. הקיר לא מגיע. מה, הקיר היה צריך לחוב לו. בן אדם מסכן, חטף מכה בראש. למה הקיר לא בוכה? כי הקיר הוא גשמי. גשמי פירוש הדבר שהטוב האלוקי, המוסר, איננו גדול, הוא מוסתר. אתה צריך לגלות אותו, וגם כשאתה תגלה אותו, לא יהיו לך חיים קלים. הקיר לא ישתף איתך פעולה. כל המציאות הגשמית היא כזאת. זה נוצר כדי שאנחנו נעמוד. כדי שאנחנו נעמוד. כדי שאנחנו נתאמץ. יש לנו שרירים גופניים, יש לנו שרירים של עשיית תורה ומצוות, יש לנו שרירים של לימוד תורה שצריך לפתח אותה, יש לנו שרירים של מוסר שצריך לפתח אותה. אדם צריך להיות מוסרי, לא בגלל שהעולם מסביב מגיב נכון. הוא צריך להיות מוסרי כי המוסר הוא האמת, והוא הטוב, והוא הנכון. גם שכל המציאות מסביבו אדישה לגמרי, ואפילו נוגדת אותו, הוא ימשיך להיות מוסרי. הוא ימשיך לעשות מה שהוא צריך לעשות. זה כלל מאוד יסודי. זה כלל בחיי יומיום, במובן הפשוט. פעם אחרי פעם קורה, בחור בא ואומר, עשיתי את הכל בסדר, ולא הולך לי. ציפית שבגלל שעשית את הכל בסדר זה ילך לך? עשית את הכל בסדר, פירוש הדבר, עשית את הכל טוב, מוסרי, אמיתי, נפלא. אם נוסף על זה, הקדוש ברוך הוא לא תמיד מקשה עלינו את אחי. פעמים הוא מכיר עלינו את אחי. אם נוסף על זה שעשית את הכל בסדר, גם קיבלת פרס. והנה הכל מסתדר וזובב. נפלא, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ואם עשית את הכל בסדר, ושום דבר לא הולך. אתה חסום פה, ומפריעים לך שם, וזה לא מצליח. זה לא מצליח אפילו אצלך. אתה כל כך רצית לקום בתפילה, ואתה עייף. אז למה אתה עייף? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתתאמץ יותר בתפילה הזאת. עכשיו התפקיד שלך הוא לעבוד קשה. לא לקבל פרס עכשיו שיהיו לך חיים כאלה. אבל אולי זה סימן שהייתי לא בסדר? לא, לא נכון. אתה לא, כל דבר לפי עניינו. לפעמים אדם עייף, שמה, היית צריך ללכת לישון בזמן, לא היית עייף. אתה לא בסדר. אבל לפעמים אדם עשה את כל מה שהוא צריך לעשות, 100%. וזה לא מסתדר. כל אחד יודע את זה, כל אחד מכיר את זה, כל מי שמסתכל על המציאות יודע שהמציאות היא כזאת. יהודי צדיק, יש לו יסורים, יש לו קשיים. הדברים לא מסתדרים כמו שהוא רצה, אבל הוא עשה את הכל בסדר, 100%. זה לא עונש. זאת מציאות של טוב אלוקי. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד בצורה המושלמת ביותר. שלא נקבל את הדברים בקדוש. חיי יום יום, יום אחרי יום. תסתכלו על זה. אדם אחרי אדם. מציאות של השנה הזאת ושל שנה אחרת. וגם כמובן מציאות כללית. קדוש ברוך הוא אומר, הנה אני מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, גאולה. אז לא, הכל צריך להיות בסדר. יבוא המשיח, איך חלמו היהודים במשך כל הדורות? יבוא המשיח, יעלה אותנו על העננים, ואיזה גאולה. עכשיו אין בעיות, אין אנטישמיות, אין בעיות. יבוא המשיח, יביא אותנו, יכניס אותנו לבתים, נעבוד את השם בבית המקדש, הכל מושלם. מה קורה במקום זה? אנחנו צריכים לעלות בעצמנו, לייבש ביצות, ואנשים חלו, ונשברו, ומתו מזה. ואחרי שאתה מייבש את הביצות, יש לך אויבים, ויש מלחמות. ואחרי שאתה בא ומנצח במלחמות, וכובש את ארץ ישראל, אז בא חלק מעם ישראל, ואומר, לא, אנחנו לא רוצים, ונותן חלקים חזרה לגויים. זה סימן שאתה לא בסדר? מה שאנחנו עושים טוב ואמת, זה טוב ואמת. וצריך להחזיק בזה, ולהאמין בזה, ולהמשיך בזה. ואם הקדוש ברוך הוא מביא קושי, סימן שאתה עכשיו, יש לך את הכוח לעבוד קשה. יש לך את המשימה לעבוד קשה. לעבוד יותר קשה. הייתי בשבת, אצל חלק מאנשי גוש קטיף, שמקימים עכשיו יישוב חדש. אז לא לדבר על הקושי של הקמת יישוב חדש, שזה לא דבר קל. אבל קודם הם היו בגוש קטיף, מסביבם כולם היו צדיקים. כל כך הרבה יהודים טובים שרוצים לשמוע מצוות, ואיך אמר לי מישהו בבוקר, רצית להגיע לגוש קטיף, ליישוב הכי רחוק, היית עומד בצומת, תוך כמה דקות, אבל הטרמפ לקח אותך. היום הם צריכים להגיע בשלושה אוטובוסים. למה? כי אין שם יישובים מסביב, ככה סימפטיים, נחמדים, כולם, באותו ראש, באותו כיוון. יש שם יישובים של יהודים, יהודים טובים, אבל יהודים שלא תמיד שומע מצוות, ועייפים, וקשה להם, ולא בדיוק באותו כיוון. הם מאוד שמחים שאנשי גוש קטיף מגיעים. אבל סך הכל זה מציאות חדשה. עכשיו יש להם עבודה יותר קשה. אחרי מבוא, קודם עבדנו בתנאים קלים. עכשיו אנחנו עובדים בתנאים הרבה יותר קשים. אז זו עבודה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו נעשה את זה בשמחה. אז זה נכון גם בפרט וגם בכלל. להחזיק תמיד באמת. זה קודם כל יסוד מרכזי בכל הנושא של החורף, של הגשם, גם מצד הקושי, קבלת המים, בצורה לא כל כך קלה ונעימה. גם מצד הקור. מה זה קור? קור זה מצב בצמחייה שלכאורה מפסיקים לגדול. בכל העונה החמה אתה רואה את העצים עם עלים, עם פרחים קודם, בעלים, פירות, ויש צמיחה, הכל יפה, מתקדם. מגיע חורף, העלים נושרים, אין פירות חדשים, אין פרחים. נסתכל לפעמים על עץ, הוא נראה מת. אבל הוא צריך את התקופה הזאת כדי לגדול. היה דבר מעניין, סיפור לי לפני כמה שנים. יש ברוך השם במדינת ישראל, יש חקלאים שמתפרנסים יפה מייצוא פרחים. מגדלים פרחים ומייצאים אותם לאירופה. וחשוב מאוד שהפרחים יחזיקו מעמד הרבה זמן, יחסית. אי אפשר, פרח יגיע לאירופה, הוא כבר נובל, תוך כמה שעות, זה לא שווה, לא ישמעו על זה מחיר אותו. גילו בשלב מסוים, שאם רוצים שהפרחים יחזיקו מעמד הרבה זמן, צריך לתת להם מכת קור. באופן כללי הפרחים צריכים חום, צריכים שרס, צריכים חום, צריכים את כל התנאים הטובים כדי לגדול. אבל אם בשלב מסוים לקראת הסוף הפרח מקבל מכת קור ואחר כך ממשיכים את כל התהליך, כשהוא מגיע למדף באירופה הוא מחזיק מעמד הרבה יותר זמן. תופעה מעניינת, תופעה פיזיקלית. בעולם הגשמי זה נכון, כמו שפה יש המשך גם מהעולם הגשמי לעולם הרוחני, זה נכון גם בעולם הרוחני שלנו. אנחנו כל שנה עוברים חורף. יש אנשים, פגשתי פעם בן אדם שבחורף הוא היה נכנס לדיכאון כמעט. האדם קצת חלש מבחינת האופי, והוא היה אומר שיש שמש בחוץ, אז טוב לי, נחמד לי, אני רואה, השמש זורחת. שיש יום כזה שהכל עננים וחשוך, ואני בדיכאון. לא צריך להיות בדיכאון. צריך לדעת שזה חלק ממציאות החיים שלנו. אנחנו עוברים את תקופת הקור. והתקופה הזאת, יש לה גם משמעות. הזכרתי קודם, שבאופן טבעי, כשיורד גשם, בן אדם רוצה להישאר אותו בבית. עכשיו, יש צעד שכמובן אנחנו צריכים לבוא ולומר. כל מה שצריך לעשות עושים. גם שקשה, כמו שאמרנו. לא להיות כמו הבן אדם שאמר לי, תראה, אכלתי לאוטובוס סימן שאני לא צריך להגיע לחתונה. לא, לא נכון. אתה צריך להגיע לחתונה. החלטת? זה דבר אמיתי, זה דבר טוב. עכשיו באמת, קודם כל, אם אתה אכלת לאוטובוס, זה אשמתך. אבל גם אם אתה לא אכלת לאוטובוס, אלא פשוט האוטובוס לא הגיע, אז תחליט. אם זה דבר רציני ואמיתי להגיע לחתונה, תלך, תתאמץ, תיקח מונית, תחפש טרמפ, תעשה משהו. כי זה דבר שאתה צריך לעשות. ולא בגלל שיותר קשה אתה תפסיק לעשות. כך גם בחול. יש דבר שצריך לעשות, אנחנו נוסעים לעזור למישהו, אז לא נגיד יורד גשם, היום לא ניסה. יש להם שאפשר לעשות בגשם, יש עבד להם שאפשר לעשות. אבל עם זה יש צד אמיתי בעניין הזה של הלהישאר בבית. אצל חקלאים לדוגמה, באמת יש תקופות בעונת החורף שאי אפשר לעבוד בחוץ. לא רק בגלל שיורד גשם, אלא בגלל שכפי שאמרנו, זה העונה שהדברים לא פורחים. זאת לא עבודה של עונה חקלאית. אז מה עושה חקלאי במצב כזה? הוא עושה דברים בפנים. חקלאי לדוגמה, בשיטות הישנות, היה בזמן החורף, היה מתקן את המכשירים שלו. היה מסדר כל מיני דברים שהוא לא הספיק בעונה בוערת, הוא מאוד עסוק בשדות וכל הזמן יש לו עבודה בחוץ, הוא לא מספיק להגן את הדברים בפנים. ואז בא החורף, הוא לא יכול לעבוד בשדה, הוא לא צריך לעבוד בשדה. אז הוא בא, הוא מתקן את כל המכשירים שהתקלקלו, הוא מסדר את כל הדברים שהוא לא הספיק לסדר, הוא מתחיל אולי לשפר שיפורים בתוך הבית. ככה זה במצב טבעי, כפי שהיה בחקלאות, שכל חקלאי היה מעבד בעצמו את השדות. ככה היה סדר החיים. מבחינה רוחנית, יש גם סדר חיים כזה. אנחנו צריכים להבין שבכל דבר, בכל עניין, יש שני צדדים. יש צד של עבודה כלפי חוץ, אפילו עבודה אישית שלנו. כמו שאדם מאבד את השדות שלו, יש מצב שאדם פונה החוצה ועושה כל מיני דברים. אז אחד עושה דברים לשם הציבור, השני עושה דברים לשם היחיד. ויש תקופה של בנייה, פנייה ובנייה כלפי פנים. זו תקופה מאוד, מאוד חשובה. אם האדם לא ייקח את הזמן לבניין הפנימי שלו, אז כל מה שהוא עושה כלפי חוץ יהיה הרבה פחות טוב. וזה דבר מאוד אמיתי. וגם יש בזה הרבה תפקיד. יש אדם שעצם הדבר שהוא יושב במכון מאיר ולומד דברי תורה, הוא מפנים. זה כבר בניין כלפי פנים. יש אדם שצריך לשים לב לפנים האישי שלו. רגע, עברתי עכשיו ימים נוראים, רציתי לחזור בתשובה. איפה האישיות שלי? איפה המידות שלי? מה אני צריך לתקן? לפעמים אפילו העבודה של ישיבה בדברי תורה, לא שצריך להפסיק אותה, אבל שאדם יושב ולומד, לפעמים אפילו זה לא נותן לו זמן לחשוב איפה הוא נמצא. מי אני? לפעמים זה לא טוב. כל אחד צריך לעזר. היינו גם אנשים שניסו יותר מדי לשקוע בתוך עצמם. אבל צריך לקבוע את הכלל הבסיסי הזה, שכמו שיש בעונות חקלאיות, כמו שיש במציאות הכללית של האדם, יש קיץ בכל. יש זמן יציאה חוצה, ויש זמן של בנייה כלפי פנים. כך גם באדם בעצמו. כך גם בעם ישראל. קודם כל נראה לגבי האדם בעצמו. לגבי האדם בעצמו, קמנו להגיד שיש כמה רמות של פנים. רמה ראשונה כלפי פנים, אדם צריך לשאול את עצמו לגבי מה שהוא עושה יום יום. אדם מגיע, קם בבוקר. קם בבוקר, מתלבש, יוצא, אוכל, יוצא, ומתפלל, עושה מה שהוא עושה. זה הולך ללמוד, זה הולך לעבוד. האם אתה בודק את הסדר הזה הבסיסי? אתה קם בבוקר. יש כל מיני הלכות, כל מיני דברי מוסר, דברים מאוד אמיתיים. מה קורה איתך כשאתה מתעורר? מה קורה איתך כשאתה מתלבש? מה קורה איתך כשאתה מתפלל? בדק בית. תיקון של כל מה שאני עובד יש לי גם מכשירים. כמו שלחקלאי יש מכשירים חקלאיים, לי יש מכשירים. יש לי אוכל, איך אני אוכל, מה אני אוכל. יש לי בגדים, איך אני מתייחס אליהם. יש לי כל מיני דברים ביחסים שלי עם העולם מסביב. אלה המכשירים שלי שאני מתייחס אליהם לחיים. יכול להיות שאדם מרוכז, אם ניקח דוגמה קצת יותר רחוקה אולי מהציבור פה. אדם הולך לעבודה, אומר, יש מה, אני עושה חשבון, אני עובד את זה, ואני עושה את זה, ואני מנסה להתקדם ולהתפתח ולדאוג, יפה מאוד. ומה עם היחסים שלך לא יהיה עם העובדים האחרים? אולי אתה כל כך עסוק בעבודה שאתה לא מספיק להגיד שלום ולשים לב לאנשים מסביבך. זה גם כן. בדיקת המצב והפנמה והתייחסות לדברים הרגילים למה שקורה מסביב לאדם. עכשיו, כל בן אדם זה משהו שונה. יכול להיות שאני אגיד את זה לבן אדם, הוא יגיד, נכון, אני כל יום 5 דקות יושב ומדבר עם כל אחד מהחברים שלי בעבודה לפני שאני ניגש לשולחן. עכשיו אני אעשה את זה רבע שעה עם כל אחד. רגע. אתה מקבל שכר לעבוד, לא כדי לפטפט רבע שעה עם כל אחד מהעובדים במשרד. לא להגזים רק. אבל מישהו אחר לא אומר שלום בכלל. אומרים לו שלום, הוא לא מספיק להגיב מרוב שהוא עסוק במחשבות על העבודה. רק הזכרתי את זה כדי לעזר. אבל חשוב שבן אדם ישים לב למה שקורה. זה נושא אחד. נושא אחר. יש עולם שלם שיכול להיות שנדבר עליו בשיעורים הבאים. בחזל, בספרי ראשונים ואחרונים, של בניית האישיות של האדם. רואים לזה בדרך כלל בתחום התורני, תיקון המידות. מידות הם גם כלים. יש מסבירים שמידות הם כמו בגדים, כמו לבוש שבן אדם לובש. ובן אדם יכול להיות שיש לו שכל טוב, יש לו כוונות טובות, יש לו מעשים טובים, אבל המידות שלו לא מתוקנות. אז כאילו שהאדם הזה עושה המון עבודה טובה, אבל הוא מסתובב בבגדים ולוכלכים וקרועים. וזה נושא שמצריך עבודה בפני עצמה. מעט מאוד אנשים מדברים על המידות. יש ברוך השם ובכל מאיר, יש לנו שיעורים בנושא הזה. אבל בעולם בכללותו, רוב האנשים לא מכירים בכלל שזה נושא שצריך לטפל בו. ככה אני. מה אתה רוצה ממנו? זה האופי שלי. זה בדיוק מה שאני רוצה ממך. שתיקח את האופי שלך בידיים ותחשוב מה עושים בו. מה מתקנים בו. מה מטפלים בו. זה שייך לתקופת הפנמה. לתקופה של בדיקה פנימית. וכמובן, אחרי זה, יש את ההפנמה הכי הכי חשובה. מה אני מבחינת הקדוש ברוך? מה העולם הרוחני שלי? יושב לו יהודי, אומר, אני בן אדם דתי, יש לי כיפה על הראש, אני מניח תפילין, מתפלל בבוקר. רגע, מתפלל? איך אתה מתפלל? האם אתה מבין את התפילה? יש דברים נפלאים של הרב קוק זצ"ל, שאומר, אם בן אדם לא מבין, לא למד, לא העמיק, לדוגמה, בערך של קיבוץ גלויות, על מה הוא מתפלל? אנחנו מתחילים את התפילה, אנחנו אומרים כל מיני דברים, מבקשים כל מיני דברים, מבקשים דעת. מה זה דעת? סתם להיות חכם? בכלל. מבקשים תשובה, סליחה. כל הדברים שאנחנו מבקשים בתפילה יומיומית, אדם צריך לבדוק את עצמו, לראות איפה עולם המושגים שלו. אז מה הוא חי? זה כל העניין של לימוד אמונה. לימוד אמונה זה לא רק לשמוע את השיעורים באמונה. צריך לימוד רציני, שיטתי, לעבוד על כל הנושאים היסודיים שבן אדם יפתח לעצמו השקפת עולם, יבין איפה הוא, מה היחס שלו לעצמו, לסביבה ולעולם בכלל. מה היחס שלו לקדוש ברוך הוא? על מה הוא בונה את החיים? זה נושא מאוד רציני. פעמים מגיעים אלינו אנשים למוחות מאיר, אנחנו מציעים להם, תשמע, יש פה כיתת אמונה, שיעורים באמונה, כדאי לך להיכנס. לא, לא צריך. למה לא צריך? אני כבר מאמין. מה זה אתה כבר מאמין? במה אתה מאמין? יש 13 עיקרי אמונה של הרמב״ם. אני קורא אותם, בזה אני מאמין. אתה קורא אותם, אתה מבין אותם? אתה יודע איך הם מתייחסים אליך? פיתחת אותם. אתה יודע לענות לשאלות? זה עבודה מאוד רצינית, זה לא משהו, ככה שמעתי כמה שיחות ואני כבר יודע את הכל. זה עבודה של שנים. אנחנו במכון מאיר רק בהתחלת הדרך בנושאים האלה. יש יהודים שיושבים בנושאים האלה עשרות שנים ועוד לומדים ולומדים ומפתחים ומבררים. הדבר חשוב מאוד. כל זה שייך לעבודת הבנייה, ההפנמה, עבודת החול. לבנות כלפי. כמובן, אחר כך מצטרף לזה, כל, כן, יש תחזוקה שוטפת. חקלאי צריך לתחזק את הכלים שלו, אנחנו צריכים לתחזק את הידע שלנו, את המצוות שלנו, את הידע שלנו בתחום ההלכה, בתחום התנ"ך, בכל התחום התורני. כדי להיות יהודי צריך את כל הדברים האלה. זה ברמה של הפרט. נכון, גם ברמה הציבורית, גם ברמה של הכלל. אנחנו עכשיו עברנו מאבק מאוד רציני, מאוד קשה, מאוד נוקב, בנושא של ארץ ישראל. וברוך השם, יש לנו ציבור גדול שמוכן למסור את הנפש של ארץ ישראל. זה דבר נפלא. ברוך השם שהחיינו והגיענו לזמן הזה מבחינה זאת הרוחני. ולצערנו, קרה לנו גם אסון גדול. אבל אנחנו לפעמים גם צריכים לשאול את עצמנו, האם המושג של ארץ ישראל באמת מובן לנו? האם כל הציבור הנפלא הזה שהולך ומשקיע את עצמו בארץ ישראל, האם הוא מבין למה? האם הוא מבין מה הוא עושה? האם הוא מבין מה המשמעות שלנו? וגם כן הפנמה, גם כן תקופה של חורף. לפעמים דווקא תקופת משבר היא התקופה הכי טובה והכי יעילה מבחינה זאת להתחיל לשאול שאלות. לא לשאול שאלות כדי להעמיד ספקות, לשאול שאלות כדי ללמוד. לשבת בבית המדרש ולהתחיל להתעניין ולברר ולהעמיק בדברים. זה יפה מאוד לכתוב דגל ארץ ישראל, לשים צבע כתום כדי שזה יהיה יפה ובולט ולנפנף בדגל. אבל לנפנף בדגל, אני מזכיר את הדברים שהיה אומר רבנו צבי יהודה זצ"ל, שאמונה זה לא לרקוד ולשיר אני מאמין. מה, זה לא טוב לרקוד ולשיר אני מאמין? בטח שזה טוב, לא זה משהו הרע. אלא אמונה של שיר וריקוד היא אמיתית רק שהיא בנויה על הבנה, על לימוד של הדברים. צריך שבן אדם יגיע למצב שהוא יכול לבוא ולהגדיר ולהגיד, הנה, בזה אני מאמין, כמו שאמרנו קודם. כמו שזה נכון בעולם הפרטי שלי, זה נכון גם בעולם הכללי. היה הסדרה של שיעורים שנתתי שנה שעברה על הגאולה, על הציונות, אלה דברים כלליים. אם בן אדם לא מבין מה הוא במובן הלאומי, איפה אנחנו עובדים, איפה אנחנו עומדים, לאן אנחנו מתקדמים, מה השאיפות שלנו, מה המטלות שלנו, אז קשה לו מאוד להתקדם. יש ויכוחים גדולים היום בציבור הציוני הדתי, שברוך השם כולו עם מטרות טובות, כוונות טובות, אבל יש ויכוחים גדולים. יש כאלה שאומרים א', יש כאלה שאומרים לא, א' הוא לא נכון, בדיוק הפוך. למה יש ויכוחים? כי המטרות לא מוגדרות מבחינה רוחנית. צריך ללמוד אותה. צריך לברר אותה. זה לימוד. יש, ברוך השם, ספרים, כן, אנחנו יש לנו פה תמיד את ספרי הרב קוק. תראו את המדף הזה. כמה זמן לוקח ללמוד את הדברים האלה? רב קוק זכר צדיק לברכה היה זה שבא והגדיר באמת בהרבה מאוד דברים. מהן המטרות של התקופה הזאת? זה משימה מיוחדת לחורף. במיוחד לחורף של השנה הזאת, שלבוא ושאדם יבהיר לעצמו בכלל מה העקרונות ומה האידיאלים שעל פי מוכח. לא רק במובן הפרטי, במובן הכללי, העקרוני. לאן הולכים? רוצים את ארץ ישראל! יפה, בשם מה? אל תגידו לי זה מצווה. זה לא תשובה. זה אמיתי? ודאי שזה מצווה. מה הגדרת המצווה? מה המשמעות של המצווה? תפרטו אותה, תבינו אותה, תעמיקו בה, תרחיבו אותה. אנחנו בתקופת גאולה? כן, אנחנו בתקופת גאולה. מהי גאולה? מה היא מחייבת אותה? מה אנחנו מבינים ממנה? מה אנחנו מצפים ממנה? ומה מצופה מאיתנו בעקבות זה? עם ישראל! עם ישראל חי! מה אנחנו רוצים מעם ישראל? איך אנחנו מבינים את עם ישראל? איך אנחנו מתייחסים לעם ישראל? איך אנחנו בונים את עם ישראל ממנו? כל הדברים האלה הם יסודות של בנייה, שאם לא בונים אותם, קשה להגיע לחץ. אפילו להבין. אדם צריך את החורף הזה של תקופת ההפנמה, ומבחינה אישית יש אנשים שעושים את החורף בקיץ, לא מפריע לנו. רק עכשיו הגענו לחורף, אז אני עוסק במשמעות של החורף. זה לא חייב תמיד להיות מקביל. אחד בדיוק יושב לו בתקופת הקיץ ולומד את כל הדברים האלה ועוסק בדברים האלה. אבל צריך לדעת בעיקרון שיש דבר כזה שנקרא תקופת חורף. יש לזה דוגמה אחרת, סיפור שסיפרתי, אבל אני לא יודע כמה פה שמעו אותו. היה לפני השואה, היה אדמו"ר גדול באירופה, קראו לו הרבי מאוסטרובצה. והוא היה גדול מאוד, ענק בתורה. אבל מצד שני, רוב האדמו"רים שהיו באותה תקופה, היו ממשפחות ותיקות שהאבא שלהם היה אדמו"ר, והסבא, ולפעמים הסבא של הסבא, והסבא של הסבא של הסבא. והוא היה יהודי שהיה הראשון בשושלת. אבא שלו היה יהודי פשוט, התפרנס בתור אופה. יום אחד הוא ישב עם רבנים אחרים. ישבו קבוצה של רבנים, אמרו דברי תורה. זה אמר דבר תורה, טוב, אני אגיד דבר תורה שלא אומר. הסבא שלי אמר כך וכך. וזה פתח את הפה ואמר, האבא שלי אמר כך וכך. והרבי מאוסטרובצה יושב ושותק. בשלב מסוים חשב אחד הרבנים האחרים, אולי הם מניעים לו. כולם אומרים בשם האבא, הסבא, הסבא של הסבא, והוא, מה, הוא יגיד בשם עצמו, אנחנו מביישים אותו. בואו נגיד שאנחנו רוצים לשמוע אותו. אז הוא פתח ואמר, הרבי מאוסטרובצה מכובד להגיד דבר תורה. אז קם הרבי מאוסטרובצה ואמר לנוכחים, האבא שלי היה אופה. והוא היה אומר, כשהתנור סגור, הפת, הלחם, הפת נאפת היטב. להתיישב והשתתק. מה המשמעות? הוא אמר להם כך, אני לא מתבייש מאבא שלי, לא בגלל זה אני לא אומר דברי תורה, אלא כשם שיש דבר חיובי וטוב לומר, יש גם דבר חיובי וטוב לשתוק. למה? הרי מצווה גדולה להגיד דברי תורה. להגיד, ללמוד, ללמד. למה לשתוק? הסביר להם במשל קצר למה זה טוב לשתוק? למה התנור מועיל יותר שהוא סגור? זה דבר מעניין. כשהתנור פתוח, תיכנסו למטבח, תפתחו את, תדליקו את התנור, תנור אפייה, תפתחו את הדלת, זה יהיה מאוד נעים בחורף. הוא יחמם את כל החדר. למה? כי האוויר החם עולה, יוצא מהתנור, והאוויר כאן נכנס, וככה הוא מתחמם, והוא יוצא, אז התנור מחמם את כל המטבח. זה רעיון יפה, אבל זה לא טוב. כי המטרה העיקרית של התנור היא לאפות את הלחם. אבל הלחם נעמה, האש שם, ואני שמתי את הבצק בפנים, זה יפה. לא. צריך להבין, כשאופים לחם או גר, כל דבר אחר, זה לא רק פעולה של האש על הלחם. אתם יודעים שכשלוקחים לחם, יש הרבה, טוב, תלוי, היום זה יותר בולט בחלות לדוגמה, אז הצד התחתון הוא קצת יותר חום, קצת יותר סבור, פעמים הרבה יותר, אבל גם מסביב לכל הלחם, יש שכבה קשה, רואים שהייתה שם אפייה. אם אתם הייתם שמים את הלחם הזה, את הבצק הזה, בחוץ, על אש, זה לא היה קורה. הייתם שמים את הבצק על גבי אש, האש הייתה הופעה מלמטה, ועד שזה היה מגיע למעלה, אז מה שלמטה היה שרוף לגמרי. הייתם מורידים את הבצק שלמטה היה אפוי, למעלה היה עדיין בצק. לא אפוי. מה קורה בתנור? כשסוגרים את הדלת של התנור, האש מחממת, היא מתחילה לאפות את הבצק, אבל היא מחממת את כל האוויר בתנור. האוויר הזה לא יכול לצאת החוצה. הדלת סגורה. אז הדפנות של התנור מתחילים להתחמם. יוצרים בכוונה את התנור בצורה כזאת, שהדופן של התנור, כל הצדדים, למעלה, למטה, בצדדים, כל התנור עצמו מתחמם, מתלהט. ואז התנור כולו הופיע את הלחם. לא רק האש. למטה יותר חם בגלל האש, ולכן למטה קצת יותר שחור, קצת יותר חום, שמוציאים את הלחם או את העוגה. אבל גם מכל הצדדים מסביב מקרין חום, ואז באמת עופים טוב. ואז אין לך בצק למעלה ושרוף למעלה. זה הסוד של התנוע. תפתח את הדלת של התנוע, זה לא יקרה. במילים אחרות, שמנסים לצאת החוצה, מנסים לשפוך, להשפיע, ולא מספיק מפנימים, אז חסר. נראה לך שאתה משפיע כלפי חוץ, נראה לך נורא נחמד, כי כל המטבח כולו חם. אבל באמת פספסת את המטרה העיקרית. כי באמת להשפיע כלפי חוץ, אדם יכול להשפיע רק שהוא בנוי. רק שהוא אפוי היטב. זה משל מפורסם שמביאים גם מרב צבי יהודה שמישהו בא אליו, שאל אותו, מתי לצאת החוצה? מתי ללמד? אז הוא לקח כוס והתחיל למלא במים. מילא, 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 המים נשפחו. במילים אחרות, שאתה כל כך מלא. מה זה מלא? מלא זה לא סתם ששמח, טוב לך, ואתה רוצה להגיד לאחרים. מלא זה באמת שאתה מילאת את כל התוכן שלך עד הסוף. ואז זה יוצא כלפי חוץ. אנחנו מילאנו כבר את כל התוכן שלנו כלפי, עד הסוף? בכלל לא. אנחנו צריכים לסגור את התנור, לסגור את הדלת, להתמלא, להתחמם, להתבשר. זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, ללבן את הערכים שלנו, לעברר את התכנים שלנו, ללמוד אותם, להעמיק אותם, לגדל אותם, להרחיב אותם. ואז אנחנו מוכנים להשפיע כלפי חוץ. כמובן, בציבור הזה לא קורה בבת אחת. יש אנשים שיותר מוכנים, יש אנשים שפחות מוכנים, יש אנשים שיכולים לצאת החוצה, יש אנשים שלא יכולים לצאת החוצה. אבל התפקיד הזה של הבנייה כלפי פנים הוא תפקיד מרכזי. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כך מתחילים את החורף. כך מתחילים את תקופת הבנייה בכלל. זה תחילת השנה. לא מתחילים את השנה באביב. ראש השנה הוא, כן, בסתר. היה אפשר להתחיל את השנה באביב, בפריחה, בכל, לא? קודם התקופה הזאת של התכנסות, של הפנמה, של בנייה כלפי פנים. ואז מתוך כל הבנייה הזאת כלפי פנים, מתוך כל העמקה, ההפנמה, בכל המובנים שאמרתי, בכל המישורים שאמרתי, אז בעזרת השם נוכל להועיל הרבה, כן, כל אחד במסגרת שלו, ביכולת שלו, וכל הציבור שלנו יוכל להועיל הרבה מאוד כלפי עם ישראל. ובעזרת השם תהיה לנו פריחה גדולה מאוד ויפה מאוד באביב, ופירות גדולים מאוד אחר כך בקיץ. שיהיה חורף טוב.